סעיף כ"ט מהמאמר השני סעיף כ"ט ככה הסביר את עבודת המקדש בכיוון של גוף אורגני אחד, שכאשר הוא מתפקד היטב מבחינה ביולוגית אז הנפש קשורה בו וזוהי השראת השכינה. ואז סיימנו בשתי חוכמות שעומדות בלב המקדש, חוכמת התורה שהיא מיוחסת לכהנים וללוויים, וחוכמת הנבואה, שיכול להיות שבמידה מסוימת חוכמת הנבואה הזו בבחינת לב וחוכמת התורה בבחינת מוח. אז אומר לו המלך, אמר הכוזרי, אם כן אתם היום גוף בלא ראש ובלא לב, אם אין לכם מקדש ואין נבואה, ומקדש זה כולל גם סנהדרין גדולה, אז לא מוח ולא לב, לא חוכמת התורה כמו שצריך וחוכמת הנבואה בכלל לא. אמר החבר, יתר על כן, כאילו זה יותר חמור, הנה אנחנו כאשר אמרת, ואפילו לא גוף אלא איברים מפוזרים במדרגת העצמות היבשות אשר ראה אותן יחזקאל. כלומר, אם עם ישראל היה כולו בארצו בלא מקדש, אז היינו גוף בלא לב ומוח, אולי זה מצבנו היום פחות או יותר. אבל כשיש קהילות מפוזרות בגלות, אז העצמות יבשות פזורות, אין אפילו צורת שלד. אבל מלך כוזר, אלו העצמות אשר נשאר להן טבע מטבעי החיים, וכבר היו כלים ללב וראש ורוח ונפש ושכל, יש בהם איזה רשימו של מה שהיה בהם פעם, טובים מגופים מצוירים מן השיש והגבס בראשים ועיניים ואוזניים בכל האיברים, ולא התחברה בהם מעולם רוח חיים, ואי אפשר שתחול בהם רוח חיים, ואינם אלא דימוי וציור של אדם ואינם אדם. באותו דימוי בדיוק משתמש הרמב״ם בהקשר קצת שונה באיגרת תימן. כאילו אל תתפעל מהנצרות או מהאסלאם או מעמים מסוימים, זה במוזיאון השעווה יש פסלים שנראים יפה מאוד, הרבה יותר טוב מאשר עצמות שפזורות על פני השדה, אבל העצמות היה בהם פעם חיים, יש בהם איזה קישור לחיים, אילו כאן זה פסל, אולי עשוי מתכת יקרה, אבל הוא דומם לגמרי. כלומר, יש פה איזה חיקוי זול, אבל שאין בו רוח חיים.
מה זה מושכם לדבר?
נראה לי שהכוונתו היא שהראש זה חוכמת התורה, והלב זה חוכמת הנבואה. ושניהם קשורים במקדש. אמר הכוזרי כי דבריך כן הוא, שעצמות אורגניות, למרות שהן לא נראות אסתטי, אבל הן יותר טובות מפסל מקסים. אמר החבר, הנה האומות המתות שרצו להידמות לאומה החיה.
אני חושב שאגב, הוא פורש אומר שהתורה היא הלב. התורה היא הלב. זאת אומרת, הנה היא כך כמו הפקד בארון,
שהוא
מרגעת הלב.
כן, אבל אחר כך אומר, ומשם מסתעפות שתי החוכמות. אז לכן היה נראה לי, סתם, הוא לא כותב את זה, אבל מצד הסברה, אם יש שתי חוכמות, הוא אחר כך מדבר על לב וראש, אז אולי זו הכוונה, לא יודע. מה הוא אמר אתמול על הלב והראש? שהארון הוא הלב ומה הראש?
זה הוא לא מפורש אמר.
הוא לא מפורש.
מזה אתה מבין שאם...
בסדר, אז אני אומר, יכול להיות שהכוונה היא שזה לב וראש, זה שתי החוכמות המסתעפות. הרי הוא אמר שהמוח תלוי בלב, זה ראינו אתמול, כן? אמר החבר, הנה האומות המתות אשר רצו להידמות לאומה החיה, לא יכלו להשיג יותר מדמיון חיצוני, הקימו בתים לאלוהים, ולא נראה בהם לאלוהים אות. פרשו והתנזרו כדי שתראה עליהם הנבואה ולא נראתה, וחטאו, מרו והרשיעו ולא נענשו, כן? ולא ירדה עליהם אש מן השמיים ומגפת פתאום כדי שיתאמת שהוא עונש מאת האלוהים על אותו המרי. אז גם העונש הוא הוכחה ל... כן, איפה היה אלוהים בשואה, או איך אפשר, כן, איך אפשר להאמין אחרי השואה. השואה היא אות לכך שקדוש ברוך הוא לא יוותר לנו. נפגע ליבם, רצוני לומר אותו הבית אשר הם מכוונים אליו, ולא השתנה מצבם, אלא מצבם משתנה לפי רובם ומיעוטם וכוחם וחולשתם ופירודם והתחברם על דרך הטבע והמקרה. ואנחנו כאשר נפגע ליבנו אשר הוא בית המקדש, עבדנו, וכאשר יתוקן, נתוקן אנחנו, בין שנהיה רבים ומעטים ועל איזה מצב שיהיה. כי מאחדנו הוא האל החי, והוא מנהגנו ומחזיק בידינו במצב הזה שאנחנו בו בפירוד ופיזור. כן, אז גדולה כבשה אחת בין 70 זאבים, גדול הרועה שמציל את הכבשה אחת בין 70 זאבים. העתקתי לי פה שני קטעים מצאתי בגיליון אצל הרב קפח מהסבב הקודם, אני מניח שבזמנו הם עודקו מתוך המהדורה של הרב נויגרשל. זה מתאים לו, אבל הוא מביא פה שני גויים, אחד אמריקאי ואחד רוסי, לשם האיזון. אז מרק טוויין, שהיה סופר, אבל כתב באיזה עיתון לפני 111 שנה, הוא כותב, המצרים והבבלים עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפעה, עוררו רעש עצום ונעלמו. עמים אחרים הופיעו, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמם, כי כל אימפריה בעצם הגיעה לגודל כזה שהביא אותה לקריסה, כבר לא התחילה שחיתות, וכבר לא שלטו במרחבי האימפריה, כך אצל הרומאים, כך אצל העותמנים וכו'. והם נותרו בצל או עבדו בכלל. יש עמים שכבר לא קיימים, כמו העם המצרי וכו'. היהודי ראה את כולם, היקה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. אינו מראה סימני שקיעה, אין האטה בחישורה וערנותו לא כהתה. כולם בני תמותה בעולם מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים אך הוא נשאר. מהו סוד נצחיותו? אז זה מרק טוויין האמריקאי. וניקולאי ברדייב, ההיסטוריון הרוסי, יש לו ספר משמעותה של ההיסטוריה, הוא כותב, היהודים גורלם טבוע יותר מדי בחותם המטאפיזי, או בחותם המטאפיזי, מטאפיזי זה מה שמעבר לעולם הגשמי, לחוקי הטבע, מכדי שיהיה ניתן להסברה במונחים מטריאליסטיים או היסטוריים פוזיטיביים. כן, אי אפשר להסביר בדיוק כמו שכותב הכוזרי את המצבו של עם ישראל על פי שיקולים כלכליים, צבאיים, דמוגרפיים, סוציולוגיים וכו'. זכורני כשניסיתי בצעירותי לאמת השיטה המטריאליסטית ההיסטורית, שבעצם סוברת שההיסטוריה מתנהלת באמצעות כוחות הכלכלה, על ידי הדגמתה בגורלות עמים, כלכלה או כוח פיזי, כיצד התנפצה זו, כן, התיאוריה המטריאליסטית, אל העניין היהודי, אשר גורל נושאיו נראה נעדר הסבר לחלוטין מנקודת מבט מטריאליסטית. ואומנם לפי העיקרון המטריאליסטי והפוזיטיבי, צריכה הייתה אומה זו לעבור מזמן מן העולם. קיומה היא תופעה מסתורית ומופלאה, המעידה כי חיי אומה מתנהלים על ידי גזרה קדומה. אז הנה גם גויים שחושבים ומדברים בכנות, מודים שיש פה איזו תופעה שהם לא יכולים להסביר אותה באופנים טבעיים. כן. כן.
ואז אחד מהם, אני קשור לתוזרי, אז אחד מהם היה שמלך מרוקו, לא יודע מי, אמר שזה הגיע לערבים על החטאים שהם חטאו וזה, אז השם העניש אותם.
אז לפי הכוזרים הוא לא מעניש אותם.
מה?
לא מתייחס אליהם בכלל.
לא, אני אומר לך, לא, הערבים.
טוב.
צריך
לדעת את הרוצה. כן, זה... טוב, אמר הכוזרי, אכן לא יעלה על הדעת שאומה תתפרד כך ולא תשתנה לאומה אחרת. כל שכן עם אורך הזמן הזה, וכמה אומות שהיו אחריכם, עבדו ולא נשאר להם זכר, אדום ומואב ועמון, כל העמים שהיו סביבנו בזמן התנך, והרם ופלשת וחסדים ומדי ופרס ויוון והברהמינים והצביים, שזה לא אומות אלא הכתות של עובדי עבודה זרה, שתיים האחרונות, וזולתם הרבה. אז עמים שלמים, כאילו נמחקו תרבויות שלמות. אין היום קשר בין היווני באתונה, כאילו אתה רוצה לראות את תרבות יוון, זה רק במוזיאון באתונה, אבל בשום מקום באתונה התרבות הזו לא חיה, זה לא בדיוק אותה שפה, ודאי וודאי שזו לא אותה תרבות, פילוסופיה, דת.
רוצים...
מה?
רוצים לדמות אליהם.
אולי, לא, רק במובנים היסטוריים, כאילו, אבל לא, כמו שבמצרים, כל תאר הביאו אותו לפירמידות, אבל זה לא אותה שפה, זה לא אותו עם, כאילו, זה גם לא אותו גזע, זה לא אותה תרבות, זה לא אותה אמונה, זה כמעט שום דבר, כן. תלך לארצות הברית, תראה, תשאל בארצות הברית, כולם אמריקאים, ורק לפני 3-4 דורות, זה היה איטלקי, זה היה אירי, זה פורטוריקני, זה אינדיאני, וזה קושי. אבל היום כולם אמריקאים, עם אג'נדה חדשה, עם שפה חדשה, עם...
למה...
אין מושג של גלות בשום עם, יש מושג של הגירה. הגירה זה אומר שאתה עובר ממקום למקום, תוך דור שניים, גמרנו, הילדים של המאגרים הם כבר לגמרי, אין מושג של גלות ולא מושג של עלייה, כן? זה ייחודי רק לעם ישראל. לכן האמריקאים אומרים to make aliyah, כן? כי אין לזה פועל באנגלית, אז עושים עלייה, זה מושג יהודי. אין לזה... מה אתה אומר? לא נשארנו כממלכה גם. כאילו, ההתמוטטות המדינית, לא, עבדנו כגוף. לא נשארה ממלכתיות בארץ ישראל בלי מקדש. כי כשהלב פגוע, אי אפשר לתפקיד.
למה חזר דימות את הנוצרים לאדום?
אני חושב שהתשובה היא, כן, הרי ודאי שרומא זה לא אדום, אדום זה בפטרה, בדרום עבר הירדן, כן, זה ברור. גם בדרום הר חברון, במידה מסוימת הם היו וכו'. לי נראה שדימו את רומי לאדום בגלל הורדוס. הורדוס הרי אביו היה גר או לא גר, לא יודע, גר רפורמי, עבר גיור רפורמי, אבל הוא היה אדומי, כן, אנטיפטר, איך קראו לו? לאבא של הורדוס, אנטיפטרס, נדמה לי. אז הוא היה אדומי, ועכשיו היות והורדוס הוא זה כאילו שזוהה פה עם רומי, הוא שלט פה בחסות רומא, אז הלבישו על רומא את הכינוי אדום. זה מין כזה, למרות שרומא הם מבני יפת, זה ברור, הם לא, ואדום הוא המשפחה שלנו, כן. הוא... שהוא הלך לאיטליה? אני, טוב, השאלה אם זה נכון גנטית, אני לא בטוח. נראה לי שמבני יפת, אולי התערב בהם זרע מסוים. יש רמב"ן שמדבר על זה באיזה מקום מפורש, על למה רומא זה אדום, אבל לפחות כאילו רוחנית זה נראה לי ההסבר, כאילו שזה, כך נוצר הקישור הזה. יכול להיות שיש גם תערובת גזעית בזה. אמר החבר, ואל תחשוב כי סיועי לדברך הוא הודעה ממני שאנחנו במדרגת המתים. אלא יש לנו דבקות בעניין האלוהי ההוא במצוות אשר שם אותן חיבור בינינו ובינו, כמילה שנאמר בה והייתה וריתי בבשרכם לברית עולם, והשבת שנאמר בה כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם. אז הוא בכוונה מחפש מצוות שהן ברית, להראות שהברית עדיין קיימת ויש בנו חיות מסוימת מלבד ברית אבות וברית התורה אשר חייבנו בה פעם אחת בחורב ושנייה בערבות מואב, עם הגמול והעונש הכרוכים בה בפרשת כתולית בנים ובני בנים, פרשת ויתחנן, ומה שנכלל בה מאומרו יתעלה אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם מקבצך, כי אל רחום אדוני אלוהיך, כן לא ירפך, לא ישחיתך, לא ישכח את ברית אבותיך. וכמו פרשת ויה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושב אדוני אלוהיך את שבותך, וכו', ושירת האזינו, ש... ועל עבדה והתנחם, הקדוש ברוך הוא הרי שיעביר אותנו מסכת כזו של איסורים, הוא בסוף ישוב עלינו. וזולת זה, יש עוד הרבה מקראות. ואין אנו במדרגת המת, אבל אנחנו במדרגת החולה האנוש, שהתייאשו הרופאים מרפואתו, כאילו בדרך הטבע אין סיכוי, והוא מקווה לה מדרך נס ויציאה מגדר הטבע. מעולם לא היה עם שחזר למולדתו, ודאי שלא אחרי 2000 שנה. אין כזה, אין מושג, לא נשאר עם כזה בכלל. כמו שאמר הכתוב, ותחיינה העצמות האלה, אז השם אלוהים, אתה ידעת, כי באמת בדרך הטבע אין על מה לדבר בכלל. וכמשל הניסה, בהנה ישכיל עבדי, יש לו פה טעות בניקוד, נכון? ישכיל. באומרו, לא תואר לו ולא הדר, וכמסתר פנים ממנו, רצונו לומר, כשהוא מצד כיעור החיצוניות ורוע מראה במדרגת הדברים המתונפים אשר בוחל האדם להסתכל בהם ומסתיר פניו מהם, נבזה וחדל אישים, איש מחובות וידוע חולי, אז זה המשיח או עם ישראל, שרק לעתיד לבוא יבינו באמת מה היה תפקידו המרכזי והחשוב. דרך אגב, אני מניח שהוא לא סתם מביא את הנה השכיל עבדי, כי הנוצרים פרשו את כל הפרשה הזו על משיחם, כאילו שהוא סובל בשביל האנושות וזה, אז הוא אומר לא, זה בעצם משל לעם ישראל בגלות. כן. בסדר, אבל זה בבית ראשון, שהאדומיים באו והשתתפו עם הבבלים בחורבן ירושלים. לפי הפשט, לפחות זה... זה בבית ראשון. אמר הכוזרי, כן, כתוב שבאו עמונים וישמעאלים ודומים עם נבוכדנצר. אמר הכוזרי, ואיך יהיה זה משל לישראל? והוא אומר, אכן חולינו הוא נשא ומכאובנו סבלם, כאילו שהעמים יגיעו למסקנה שעם ישראל סבל בשבילם, וישראל לא חל בהם מה שחל אלא בעוונותיהם. הוא נשא את מחלותיו שלו, אבל לא את מחלות העולם. אמר החבר, ישראל באומות במדרגת הלב באיברים רב חולאים מכולם ורב בריאות מכולם. כלומר, זה נכון שעם ישראל נענש בחטאיו, אבל הרגישות הגדולה של עם ישראל זה בגלל שהוא לב, והוא לב לאנושות, לכן מדקדקים בו. לא שעם ישראל יותר גרוע משאר האומות, אלא בגלל שהוא לב לאומות, אז עם הלב מקפידים מאוד. אמר הכוזרי, ובמובן הזה הוא נושא את מכאובי כולם. אמר הכוזרי, אוסף לי באור. אמר החבר, הלב יש בו חולאים בלתי פוסקים הבאים עליו מעת לעת, מדאגות ויגונות וחששות וטינות ומסתמות, ואהבה ושנאה ופחד סכנות. כל מצב רוח קיצוני, אדם לוקח אותו ללב, כמו שאומרים. ומזגו של הלב מתהפך ומשתנה עם העיתים, מנשימה יתרה או חסרה, נוסף על מזון גרוע או משקה גרוע, והתנועות וההתעמלויות שהוא לא עושה, והשינה והיקיצה, כולם נותנים אותותיהם בו, וזולתו מן האיברים במנוחה. כאילו הלב הוא הרבה יותר רגיש מאשר איברים אחרים. אמר הכוזרי, כבר נתבאר איך הוא רב חולאים מכל האיברים, ואיך הוא רב בריאות מכולם.
יכול להיות
חולה. לא, שהוא חולה יותר מכולם, יותר מהר מכולם, כלומר שהחולי יבוא בו לידי ביטוי יותר מהר מכולם. ברגל יכול להיות נעמק, ואדם יכול לחיות עם זה גם כמה שנים עד שיצטרכו להוריד לו את הרגל. אבל בלב אין נעמק, ברגע שיהיה נעמק, אז האדם כבר לא מתפקד. מה? לא שומע. עד היום. כן. אמר החבר, הייתכן שתתיישב, אבל איך הוא רב הבריאות? אמר החבר, הייתכן שתתיישב בו לך, שתחדש בו מורסה וסרטן. הרב קפח תרגם חרחור, כנראה על פי התוכחה, כן? בדלקת ובחרחור. אז בטח על פי רסג, איך שהוא פרש חרחור, אבל מי יבין את זה? הייתכן שתתיישב בו לך, שתחדש בו מורסה וסרטן ויבלת ופצע ושיתוק ורפיון, כאשר ייתכן בשאר האיברים? אמר הכוזרי, לא ייתכן זה, כי בפחות מזה יהיה המוות. ומפני שהלב בחדות תחושתו, מחמת זוך דמו ורוב רוחו, מרגיש בגורם הקטן ביותר המזיק לו, ודוחה אותו מעליו כל עוד נשארה בו יכולת לדחות, וזולתו, כאילו איברים אחרים, אני יודע מה, בוהן ברגל, אינו מרגיש כהרגשתו, ומתיישבת בו על אחד שיתחזקו ממנה אלה החולאים. קיצור, הנמשל פה זה הגמרא, נדמה לי בעבודה זרה, על רבי אבהו, שהוא דורש שם את הפסוק בעמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם, כן, או יש את זה הרבה בחזל, שלגויים הקדוש הוא מחכה עד שתתמלא סעתם, ואז לאבידם. ואילו עם ישראל הוא כמו הלב, הרגישות היא כל כך גדולה, שמיד יש, החולי בא לידי ביטוי, ומיד צריך לטפל בו, לא נותנים לדברים להתפתח ולהתמסל, משלמים במזומן. אמר החבר, אם כן הרגשתו ותחושתו הן גורמות לו רוב החולאים, והן הסיבה, כן, רוב הכוונה הריבוי, והן הסיבה בדחייתם מעליו בתחילת חלותם קודם שהתחזקו. אמר הכוזרי, כן הוא, שהלב, הרגישות של הלב, זה אומר שהוא כל דבר לוקח ללב, אבל כל דבר טעון טיפול מיידי, לא נותנים לדברים כאילו להתיישן ולבעיות להתאזרח.
איך זה עונה על השאלה איך הוא
רב הבריאות מכולם? כי הוא לעולם לא ירשה לעצמו לחלות, כי אין אצלו חולי, יש מוות, הוא לא יכול להגיע לידי מוות. איבר יכול להגיע לידי קריטה, אבל בלב הגוף מיד יטריע על הדבר. אתה מבין?
לא,
וחוזר
כמה אנשים יש להם
מה? אין בעיות בלב, בלב או חי או מת. הגוף לא נותן שבלב יהיה בעיות, אין מצב של חצי, אלא מהר מאוד זה בא לי, מה שאין כאן באיברים אחרים. יכול להיות שאדם, יש בני אדם שיש להם זרימת דם לא מוצלחת בגפיים כל החיים, אז בסדר, יש להם ורידים ברגליים, יש להם זה, אבל בסדר, זה לא מתפקד, מתפקד 50%, בלב די מהר, לב שמתפקד 50%, די מהר אדם ירגיש שהוא בבעיה רצינית. כן? דווקא בגלל הרגישות של הלב, זה לא יכול להחזיק לאורך ימים ושנים. אמר החבר, אם כן הרגשתו ותחושתו הן גורמות לו רוב החולאים, והן הסיבה בדחייתם מעליו בתחילת חלותם קודם שהתחזקו. אמר הכוזרי, כן הוא. אמר החבר, והעניין האלוהי ביחס אלינו כמדרגת הנפש אל הלב. כן, השראת השכינה זה כמו שהנפש היא קשורה דווקא בלב, הדם הוא הנפש, החיות של הגוף היא בלב. ועל כן אמר, רק אתכם ידעתי, ממש הפסוק הזה בעמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. אז אומרת הגמרא שם, כן, אהוד אית לסוס יבישה וחברי, אז כן, מי שאוהב את חברו, אז הוא גומר איתו את החשבון עד הסוף. התשובה היא שכן, כדי שלא יצטברו דברים, רוצים נקות שולחן. אלה הם החולאים, אבל הבריאות הרי כמאמר החכמים, מוחל לעוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, לפי שהוא אינו מניח לנו עוונות רבים נצברים שיהיו גורמים אובדננו לגמרי, כמו שעשה להם אמורי, כאשר אמר כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. אז כן, המתן עד שתתמלא סעתם, עד שהכלי יהיה גדוש, ואז תפל בו. והניחו עד שיתחזק חולי עוונותיו והמית אותו כעם. וכמו שהלב מיסודו ועצמותו זך שווה המזג, תמיד צריך להיות באיזון, דבקה בו הנפש השכלית, כן ישראל מצד יסודם ועצמותם. וכמו שיגרמו ללב חולאים משאר האיברים, כלומר שאר האיברים גורמים חולי ללב, מתאוות הכבד והקיבה והאשכים, מרוע מזגם, כן ישיגו את ישראל החולאים מדמותם לאומות. לא שאנחנו נענשים בחטאי האומות, אבל ההשפעה התרבותית של האומות עלינו גורמת לנו להענש יותר בחומרה מהאומות. כמו שנאמר, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. ובמובן הזה, כן, חולינו הוא נסע. כאילו, כמו שהלב מושפע לרעה מהאיברים האחרים, אז זה חולינו הוא נסע. ואל יהי רחוק מן הדעת שיאמר בחגון זה, אכן חולינו הוא נסע ומכאובנו סבלם. ונעשינו אנו נוטלים על עצמנו, והעולם בשלווה ונחת. כן, אנחנו מדמים לזה, לאמריקאים, אז אנחנו נחטוף, אמריקאים לא יחטפו. כי בשבילם זה לא נורא. והאיסורים הבאים עלינו סיבה לתיקון יראת שמיים שלנו, לכן אנחנו גם רב הבריאות, והזדקחות הזך ממנו, מאיתנו, ויציאת השיגים מתוכנו, בכל הגלויות גם פורשים מעם ישראל, כל מיני כאלה שלא יכולים לעמוד בניסיונות, ובהזדקחנו ובתיקוננו התחבר העניין האלוהי בעולם, דרכנו. כמו שידעת כי היסודות נתקנו להיות מהם המחצבים, כן, מארבעת היסודות, מתהווה הדומם, ואחר כן הצמחים, ואחר כן בעלי החיים, אבולוציה ומטבע, ואחר כן האדם, ואחר כן סגולת אדם, שזה ישראל, והכל נתקן בעבור אותה הסגולה כדי שיתחבר בה העניין האלוהי, ואותה הסגולה בעבור סגולת הסגולה, כנביאים והחסידים, כן, כי זה כל האדם, כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. וכך נסדר מאמר האומר, תן פחדך השם אלוהינו על כל מעשיך, שזה המעגל החיצוני ביותר, ואחר כן תן כבוד לעמך, ואחר כן צדיקים יראו וישמחו, לפי שהם סגולת הסגולה.
כשאת בישעיה, חורה מדובר, כשאת הוא שהעם ישראל ננש בגלל הגויים.
בגלל הגויים?
שהוא סובל את חטאי הגויים, לא ש...
אני מאוד קשה להגיד ככה, אני לא יודע, פשט בפסוק אני לא יודע, אני לא למדתי את זה, אבל מבחינה אמונית מאוד קשה להסביר ככה. מה פתאום שאנחנו נענש בעוונות הגויים?
איך לא ידענו?
בסדר, אבל יכול להיות שהם... לא יודע. אולי אפשר להסביר שדווקא מחובנו וחולינו זה מה שאנחנו הכאבנו לו ו... והחלנו אותו, זה מסתדר טוב מבחינה עובדתית, אבל להגיד שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו בחטאי העמים, ו...
מי שיש בידו למוחות על כל
העולם, הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו שאנחנו לא בסדר, כן? אז ממילא גם אין בידינו כוח למחות, אבל...
אני יכול להבין שבגלל שתפקידנו להיות עולם העמים, אם נגיע לקום כזה שאנחנו
לא חותרים, אבל אנחנו גם לא מתקנים את העולם,
לפחות שאני זה. יהיה להם דוגמה טובה לפחות. כן.
לכאורה הגויים כן סבלים.
אף עם, יסבלו כן, אבל אף עם לא סבל כמו עם ישראל, זה ברור. עם שכל ההיסטוריה שלו היא רצופה, כל עם חי פחות או יותר, חיים נורמליים, כאילו לא...
מה, נגיד, סין עכשיו, לא יודע מה, לא אחד בא אליהם מגיע הים, מגיע להם איזה 500,000 איש.
כן, אבל קודם כל יש שם מיליארד, אז 500,000 זה כמו שפה נהרגים 60 איש, פחות או יותר, אבל זה דבר טבעי, זה לא דבר, תבין, זה רעידות אדמה והוריקנים יש גם בארצות הברית, זה דבר טבעי. אני מדבר על שרודפים אדם בגלל שהוא יהודי, תבין, רואים שהוא שונה, הוא תמיד שונה, הוא תמיד מוזר. פה שונים יהודים כי הם עשירים מדי, פה שונים אותם כי הם עניים מדי, שם הם מדי דתיים, שם הם אתאיסטים, מבחינה פוליטית, אני מתכוון, אנושית, לא מבחינה טבעית, כן, רעידות אדמה אין בארץ יותר מאשר במקום אחר, אדרבה, אולי אפילו פחות. כן, סך הכל זה מקום שעד היום הוא די ממוזג מבחינה אקלימית, אבל מבחינה פוליטית אין ספק שעם שכל ההיסטוריה כולם הצביעו עליו, הוא היה מצורע של השכונה שזרוקים עליו אבנים כל פעם שהוא עובר וזה, זה שום עם, אין כזה דבר, זה ברור.
ומה הכוונה שסובלים בייסורים של
אז אמרתי, לי לא נראה שהכוונה שעם ישראל סובל בחטאי הגויים. עם ישראל סובל בחטאיו, יכול להיות כמו שאמרו פה החברים, שאנחנו לא, היות ואנחנו לא מלאים את תפקידנו להיות אור לגויים, אז גם זה, גם זו תביעה עלינו. דרך אגב, רש"ר הירש יש לו תזה מאוד מעניינת, כאילו שעושה אידיליזציה מסוימת של הגלות, שהוא טוען שבאמת התפקיד של הגלות שבעינינו זה נראה דבר שהוא קטסטרופה, ובדיעבד שבדיעבד אומר לא, יש בזה גם צד טוב, שעם ישראל כאילו יחנך את העמים, שעם ישראל יתפזר בעמים וירומם אותם, זה חלק מהתפקיד של הגלות.
זה לא עבד.
אני לא בטוח שזה לא עבד, כאילו זה במידה מסוימת, זה אני לא יודע אם בגלל הגלות האמת, אבל ברור שהיהדות השפיעה הרבה על העמים, כן? גם הנצרות וגם האסלאם, מה שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, לעומת האלילות, אז ודאי שיש פה התקדמות עצומה וכו'. מה אתה אומר?
ספר הכוזרי זה מהגלות.
מה?
אבל למשל פה הוא הגיע מהגלות.
נו.
אצל המלך כוזר, אם היהודי היה בארץ ישראל,
והוא
היה
בארץ. אתה אומר, עצם המפגש בינם, אם כי שוב, אבל האידיאל של התורה הוא לא כזה, אלא האידיאל של התורה שתהיה פה ממלכה שתהיה אור לגויים, לא שיהודים מפוזרים ישפיעו כל אחד במקומו, אלא ונערו כל הגויים, כאילו ללכו ונעלה אל בית אלוהי יעקב, שיבואו לכאן ללמוד איך עם מתנהל על אדמתו. טוב, אמר הכוזרי, כבר הערת ודימית והטבת להעיר ולדמות, אבל היה ראוי שנראה בכם עובדים ופרושים יותר מאשר בזולתכם. נראה לי שמה שהוא אומר לו, שאצל הנוצרים אנחנו רואים נזירים, ואצל המוסלמים רואים מה שנקרא דרווישים, סופים, כאילו כל מיני כתות שלכאורה מגיעות למדרגות רוחניות יותר גבוהות, בפרישות וסגפנות וכו'. כן, עובדים ופרושים אנחנו לא רואים אצלכם כמו אצל אחרים. שמה? לא, אבל אין ביהדות אנשים שפורשים מחיי אישות ומיין ומדיבור, אין מנזר השתקנים וכאלה שישנים על מסמרים ולובשים סכים, לא הרבה, כן? הרמב״ם דרך אגב טוען שמי שכן עשה כך הוא באמת הושפע מהנצרות והאסלאם, ככה הוא טוען בשמונה פרקים, אבל
רבנו
אברהם היה יותר בכיוון הזה, נכון, של באמת ה... החוקרים טוענים שהוא הושפע הרבה מהתנועה הסופית המוסלמית, כאילו שהוא הכיר את החיבורים שלהם וכו'. טוב, מה יהיה כנראה התשובה של החבר? שבאמת זה לא אידיאל. מי אמר שזה אידיאל? מה שהם עושים, כן, לא... אבל זה נראה כבר ביום חמישי, בעזרת השם. היום או אז? לא יודע, לא... אין לי מושג. מחר, ערב חג, לא? לי לא אכפת אם אתם רוצים לבוא, בדרך כלל נראה לי, לא יודע. נהגו לישון יום לפני, יום אחרי.
תוכל לדעת, חג תוכל לדעת.